הלילה הזאת זה ליל תשעה באב שנקבעה וחיה לדורות מאז חטא המרגלים שדיברו והוציאו דיבת הארץ רעה במדבר. היום הזה ספרנו 1940 שנה לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו. זה לבית ראשון. לבית שני ספרנו היום 2430 שנה לחורבנו. שמאז לצערנו אין לנו נביאים ואין לנו הורים בתומים, והשכינה בגלות איתנו זה 2430 שנה. הנביא ירמיה הוא הנביא שהיה בזמן החורבן. פותח את ספר ירמיה, הוא ספר הקינות שלו, במילים דברי ירמיהו בן חלקיהו, והמדרש שואל למה נקרא ירמיה? והמדרש מביא כמה סיבות וטעמים לשמו שם ירמיה. אחד הטעמים, אומר המדרש, ירמיה ירומיה. עשר מסעות נשאה השכינה. מקרוב לקרוב. שני קרובים היה בבית המקדש. היא לא התנתקה בבת אחת, אלא היא יצאה מקרוב אחד לקרוב השני. ואחר כך מקרוב למפתן הבית. והמתינה שם, אולי יחזרו בתשובה. ממפתן הבית לקרובים, שוב לקרובים, ומקרובים לשער הקדמוני, משער הקדמוני לחצר, מחצר למזבח, ומהמזבח לגג, ומהגג לחומה, ומהחומה לעיר, ומהעיר להר הזיתים. והגמרא מביאה פסוקים על כל אחד ואחד. מקרוב לקרוב, וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הקירוב אשר היה עליו. מקרוב למפתן הבית, וירום כבוד אדוני מעל הקרוב על מפתן הבית. ממפתן לקרובים ויצא כבוד אדוני מעל מפתן הבית ויעמוד על הקרובים. ויצא כבוד אדוני ועליו הצריכה לממר, ודאי שיצא אלא ויבוא כבוד השם. יש לו משל למה הדבר דומה. מלך שהיה יוצא מתוך הפלטין שלו לגלות, והיה מנשק את הכותלים ומגפף בעמודים ואומר, הוי שלום ביתי, הוי שלום פלטין דידי. כך הייתה השכינה מנשקת בכותלים ומגפפת בעמודים ואומרת, הוי שלום ביתי, הוי שלום פלטין דידי. שאלו למה כפול, שלום ביתי, שלום פלטין דידי. שלום ביתי זה על בית שני, שלום פלטין דידי, הארמון ששם הייתה שכינה, ששם היה ארון הברית, שהיו שם קרובים, בתוכם שני לוחות הברית. פלטין דידי, כל זה איבדנו בלילה אחת, היא הלילה הזאת, ליל תשעה באב. ממשיך המדרש ואומר, מקרובים לשער הקדמוני, ויסעו הקרובים את כנפיהם וירומו מן הארץ לעיניי. נשאר הקדמוני לחצר, והחצר מלאה את נוגה כבוד אדוני. מן החצר למזבח, שכן הנביא אומר, ראיתי את אדוני ניצב על המזבח. מן המזבח לגג, שנאמר, טוב שבת על פינת גג מאשת מדנים. טוב שבת על פינת גג, השכינה בורחת ועומדת שם על הגג כדי לא לראות איך מכעיסים אותה שם למטה. ומחכה, אולי ישובו בתשובה, אולי יתקנו את מעשיהם. וממשיך המדרש ואומר, משער הקדמוני לחצר, והחצר מלאה את נוגה כבוד השם, מן החצר למזבח ראיתי את השם ניצב על המזבח, מן הגג לחומה, הנה אדוני ניצב על חומת ענך. חומה זה חומת בית המקדש, שכותל המערבי זה אחד מהחומות של בית המקדש. מן החומה לעיר, כל אדוני לעיר יקרא. העיר זו ירושלים, מן העיר להר הזיתים שנאמר, ויעל כבוד אדוני מעל תוך העיר ויעמוד על ההר. כמה זמן עמדה השכינה שם על הר הזיתים? דבר מעניין אומר המדרש, אמר רבי יוחנן, 3 שנים במחצה עשתה השכינה שרויה בהר הזיתים, ומחרזת 3 פעמים בכל יום ואומרת, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. כיוון שלא חזרו, התחילה השכינה פורחת באוויר ואומרת את הפסוק הזה, אלך ואשובה אל מקומי עד אשר ישמו וביקשו פניי, בצר להם ישחרונני. עד כאן אומר המדרש, לכן נקרא ירמיה על שם שהוא הנביא, הוא המנהיג, שבימיו ירומיה, שבימיו התרוממה השכינה מבית המקדש, מהבית שלה שהייתה שם באופן קבוע 10 מקומות עד שהסתלקה. והנה השנה, עוד שנה אחת, הגיע 9 באב, בית המקדש לא נבנה. ולא שזה לא נבנה רבותיי, הפרשים כולם אומרים, על דברי הגמרא, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, שזה באופן פיזי, באופן מעשי, זה כך קורה. כל שנה ושנה, כאילו עכשיו את המקדש היום היה בנוי, ועכשיו הלילה כשנכנסה, הלילה של 9 באב, את המקדש כעת נחרב, את המקדש כעת עולה בלהבות. אז אנחנו דומים למי שמתו מוטל לפניו, לכן בהלכה, הלילה הזאת אסור לטייל. אסור לומר שלום, אסור לשחוק, אסור לאכול ואסור לשתות, וגם מחר, עד הצהריים, האבל הוא כבד. הגמרא מגדירה את זה כמי שמתו מוטל לפניו, כיוון שבפועל, כל שנה שלא נבנה בית מקדש, והגיע עוד פעם ביום 9 באב, זה אומר שבשמיני לאב בית המקדש היה כן בנוי, והגיע הלילה הזאת, ועכשיו את המקדש נחרב. ולא רק שבית נחרב, כשבית כזה שהוא לב האומה, לב העולם, נחרב, כל עם ישראל חס ושלום מתנפץ לרסיסים. התורה בגלות, השכינה בצער גדול, וכל עם ישראל סובל, והכל תוצאה של חורבנו של בית המקדש. ובואו נשים פעמנו כעת למדרש יהי אור, שחלקים ממנו נמצאים בספר הזוהר, שספר הזוהר נקרא בשם מדרש יהי אור, כנזכר בראשונים. מדרש יהי אור נקרא על שם שאור זה גימטריה רז, א' וו' זה עוד ז', בנייה רז, ורז, ספר הזוהר מורכב, השם שלו משני חלקים, רז וווקה, וווקה של שם השם שהם נמצאים בגלות, כי יודקה לא בגלות, ויאמר כי יד על כס יא, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור, היודקה לא בגלות, אבל הוווקה הם בגלות, זוהר בא להוציא את הוווקה מהגלות, רז וווקה. אומר המדרש, רבי יוסף פתח, כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. בלילה שנחרב בית המקדש, היו ישראל הולכים בגלות לפני אויביהם. כמו הלילה הזאת, שנחרב בית המקדש בפעם הראשונה, הוא שאמר שבפעם הראשונה בית המקדש נחרב לפני 2430 שנה. לפני 2430 שנה נחרב הבית הראשון בזמן נבוכדנצר הרשע, וישראל היו יוצאים והולכים בדרך, והשכינה הולכת לפני אויביהם וטוענים מסוי על כתפיהם. ראו הגויים שישראל, הבחורים של ישראל יפים מאוד וחסונים, בעלי עוצמה, ורצו לשבור אותם. בחורים תחון נשאו, לקחו אבנים כבדות של רחיים ושמו להם על צווארם, ועוד מסעות כבדות, סלעים ואבנים כבדים ושמו להם על כתפיהם, וידיהם כפופות לאחוריהם. כמה דעת אמר, בחורים תחון נשאו וכתיב על צווארנו נרדפנו, והשכינה גולה כביכול מבית המקדש, והולכת אחריהם ואומרת, אצטער על בית מנוחתי של חרב. אומרת השכינה הקדושה, אני לא יודעת איפה לשים את עצמי. האם להישאר בבית שם, להתרפק על האבנים שנחרבו? האם להסתכל על הדם של החסידים שנשפך בתוכו? כמו שהגמרא מביאה בגיטין, מסכת גיטין, על אבן אחת שפך נבוזרדן רב טבחים, שר הצבא של נבוכדנצר, 94 ריבו מישראל, אנשים ונשים, זקנים וטף, רבנים ותלמידיהם, תינוקות של בית רבן, עוללים, תינוקות בני יומם, זקנים וזקנות, 940 אלף איש בתוך הר הבית, את כולם שחט, על דמו של זכריה הנביא, עד ששקט דמו של זכריה, שנאמר, ודמים בדמים נגעו. ואז אותם דמי חסידים שנשפך באה השכינה לבכות עליהם. אומרת השכינה, אינני יודעת אבכה על בית קודש הקודשים שנשרף? איך יכול להיות שמקום כזה נשרף? הרי כהן גדול היה נכנס שם פעם אחת בשנה, באימה, ביראה, ברטט ובזיע, ועכשיו הבית הזה נשרף. או אלך יחד עם ישראל היוצאים בגלות, וזה פירוש הפסוק, רחל מבכה על בניה. מי זאת רחל? רחל אמנו. זאת השכינה בעצמה, רחל שהיא בוכה על בניה. בקולה נשאה כנסת ישראל בבכייה גדולה, עד שהזדעזעו העליונים והתחתונים. והגיע קולה עד כיסא הכבוד. וכמעט היה הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, מרוב הצער והזעקה של רחל שהגיעה עד למעלה. מיד ירדו אוכלוסין אוכלוסין ומחנות מחנות של מלאכי השרת לנחם אותה, ולא קיבלה להתנחם ולא קיבלה תנחומים. הדאוד הכתיב, יענה ינחם על בניה כי איננו. שואל המדרש, הפסוק לא מסתדר לפי הדקדוק, מתחיל בלשון רבים ומסיים בלשון יחיד, מענה ינחם על בניה וכי איננו. בניה זה רבים, איננו זה יחיד, היה צריך לומר על בניה כי אינם, או על בנה כי איננו. מה זה בניה כי איננו? אומר המדרש, יש פה רמז עמוק מאוד. היא אמרה, למה הבנים שלי נפלו? למה הם עבדו? כי איננו, כי הקדוש ברוך הוא עזב את בית המקדש ולא השגיח עליו. ולכן קרה מה שקרה. איננו זה הקדוש ברוך הוא, איננו שם. איננו בתוכו. וככה הוא אומר, רצה לומר שהקדוש ברוך הוא עולה לשמי מרומים ולא נמצא בבית מנוחתו. כי איננו, כי אינם נבלה, אלא כי איננו הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. כמה דעת אמר, איננו גדול בבית הזה ממני, כלומר אין גדול הבית בביתו. אמר רבי חייא לרבי יוסי, מאיזה מקום התחילה השכינה לגלות? אמר לו, מבית המקדש, וסבבה את כל ארץ ישראל, ואחר כן יצאה מארץ ישראל וישבה במדבר 3 ימים. השכינה ישבה במדבר לאבל, לבכות ולהספיד. שלושה ימים מחוץ לארץ ישראל, ולא רצתה ללכת לשום מקום, וזכרה את בית המקדש ועיר הקודש וישראל שהם גולים. בחור רבי חייא ורבי יוסי, אמר רבי יוסי, לא גלו ישראל ולא חרב את המקדש עד שנמצאו כל ישראל חייבים לפני הקדוש ברוך הוא. וישראל לא נמצאו חייבים לפני הקדוש ברוך הוא עד שחטאו מנהיגיהם תחילה, שנאמר, עמי מאשריך מטעים. שכל זמן שהמנהיגים הולכים על דרך לא טובה, כל העולם נמשכים אחריהם. והיה אמר מאחה, ואם כל עדת ישראל ישגו, כיצד, איך אפשר שכל ישראל כולם יעשו אותו עוון? קורה שחלק עושים עבירה וחלק לא. קורה שחלק או קהילה מסוימת או בעיר מסוימת טועים בהלכה ועושים דבר שהוא הפך ההלכה. אבל שכל עם ישראל כולו יחטא, איך יכול להיות דבר כזה? איך ייתכן במציאות? ושיב המדרש, ונעלם דבר בעיני הקהל. מעיני הקהל כתיב, מי זה עיני הקהל? הראש של הקהל. שכל הגוף נמשך אחר הראש. כשהראש טועה וכושל, כולם נופלים וכושלים אחריו. אומר הזוהר הקדוש, למה אנחנו בוכים ומספידים בתשעה באב? האם סתם בשביל הצער? כמו אבל רגיל? כאילו בגלל שבית המקדש נחרבנו, אז הפסדנו, נו ועכשיו אנחנו בגלות ואנחנו בצער, אז יש אדם שיש לו יותר צרות, הוא בוכה יותר, ויש אדם שיש לו פחות צרות, אז הוא בוכה פחות. יש מרגיש יותר את האבל, הוא בוכה, ויש מרגיש פחות את האבל, הוא פחות בוכה. אומר הזוהר, לא. לא זו הסיבה. לא בגלל זה אנחנו בוכים ומצטערים, ואנחנו חייבים לבכות ולהצטער, בעיקר הלילה הזאת, על חורבן בית המקדש. אלא יש סיבה אחת מדהימה ומפחידה. הגמרא אומרת, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. זה מין משל, זה מין פתגם חכם מאוד להסביר, שאדם יכול לעזור לכולם, אבל לעצמו הוא לא יודע לעזור. כשאדם יכול לשחרר מאות ואלפים אסירים מבית הכלא, בכל מיני צורות ובכל מיני שיטות, אבל כשהוא נמצא בבית הכלא, הוא לא יכול לעזור לעצמו, הוא צריך עזרה מבחוץ. זה הרעיון של אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל הזוהר אומר דבר מפחיד, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, הוא אומר זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. קדוש ברוך הוא שהוא כל יכול, שכל העולם שלו שהוא בעל הבית, הוא הדיין, הוא העד, הוא השופט, הוא הבעל דין, שהכל שלו, הוא נמצא איתנו בבית הסוהר. הגלות זה בית סוהר. הגלות זה שאנחנו רוטפים בצע הכסף, זה שאנחנו אוהבים כבוד ואוהבים דברים גשמיים וחומריים, זה שאנחנו מתפעלים מכל מיני דברים שהם של עולם הזה, ולפעמים גם מערבים את זה בתוך הדת, בתוך התורה, בתוך ההלכה, כל מיני פניות זרות שלא לשם שמיים. אדם מתפלל, עובר לפני התיבה ושואל, נו, הקול שלי היה יפה, נהנית מהתפילה. מתערב בתוך העבודה משהו לא לשם שמיים. אדם שהם חוטאים, והיו חטאים אפילו קשים מאוד. הרבה מלכים עשו דברים קשים, כמו מנשה, שאחר כך עשה תשובה, אחאב, ירובעם בן נבט. וזה לא רק הם, גם ישראל וגם אנחנו בגלגולים הקודמים שלנו היינו איתם. גם אנחנו חטאנו. לכן אנחנו עכשיו צמים בתשעה באב לכפר. אין דבר סתם. אז הקדוש ברוך הוא היה רוצה להעניש ורצה להרוג את אותם רשעים. אבל השכינה באה והתחננה כמו אמא, כי השכינה זה אם והקדוש ברוך הוא זה כמו אב. והשכינה בכתה לפני השם יתברך ואמרה לו, אל תשלח ידך אל הנער. עזוב אותם, הם ישובו בתשובה, רחם עליהם. האריך אפיך איתם, ארך אפיים נקראת. והקדוש ברוך הוא בגללה השאיר את ישראל באותו מצב. אבל כשהמשיכו לחטוא והקדישו את השאה, לא הייתה ברירה אלא לגרש אותם, לפני שהיה חס ושלום מאבד את כולם, ולא היה נשאר מישראל שריד ופליט. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, הפעם אני מגרש אתכם, אבל אני מגרש אתכם את השכינה. ולמה? כדי שיהיה מי שישמור עליכם בגלות, כדי שלא תמירו את דתכם, כדי שלא תתמעו בין האומות, כדי שלא תתבוללו ותישאו לכם בנות גויות, כדי שלא תעשו גיורים פיקטיביים, כדי שלא תעזבו את התורה, כדי שתדעו לשמור את השבת ולמסור עצמכם עליה, כדי שתדעו לשמור את המצוות ולעשות מסירות נפש בשביל המצוות. אז השכינה איתנו היא מסייעת אותנו, אנחנו מדי פעם מרגישים קדושה, מרגישים התעוררות, מרגישים התלהבות, זה השכינה שנמצאת איתנו והיא מציתה לנו את האש בתוך הלב. ואז אומר הזוהר הקדוש, הזוהר בסוף פרשת בחוקותיי, הזוהר שם אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא שם למעלה, והשכינה תמיד הייתה איתו. כשישראל גלו למטה והשכינה ירדה, הוא אמר לה לרדת וללכת יד איתם בגלות, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יושב לבד בירושלים העליונה, קשה לי, אני לא יכול, אני בלי השכינה, אני לבד, אני בודד. ואז הקדוש ברוך הוא יוצא בעצמו מתוך ירושלים של מעלה, עוזב את כיסאו והולך בגלות, ואומר רבי שמעון, שאם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים את עצמנו בתוך הגלות הזאת. אפילו שלפעמים אנחנו לא מרגישים את הגלות, לפעמים אנחנו קצת אדישים, ואפילו הרבה אדישים ואכזרים כלפי עצמנו, כלפי הנשמות שלנו. אנחנו רוטפים הנאות וטיולים ושירים ובילויים ומאכלים. השכינה נמצאת איתנו, וגם כשהולכים מישהו חלילה למקום לא טוב, השכינה הולכת איתו לאותו מקום לא טוב לשמור עליו שם, וגם הקדוש ברוך הוא נמצא שם. אומר הזוהר שאם אדם נכנס לתוך בית של הוללות, בית שיש שם תועבה, אז הוא מכניס גם את השכינה איתו, כי היא צריכה לשמור עליו, והיא סובלת. היא אומרת, אין לקחת אותי? חשבתי שאתה רוצה לקחת אותי לבית הכנסת או לבית מדרש. חשבתי שאתה רוצה לשוב בתשובה, ובאתי לעזור לך. אבל אתה נכנס למקום כזה, אני חייבת להיכנס איתך, אבל זה כואב לי, זה שורף לי, זה דוקר אותי. וגם הקדוש, פתאום היא רואה שגם הקדוש ברוך הוא נמצא שם, היא צועקת. מה אתה עושה כאן הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר לה, לא יכול לעזוב אותך לבד, אני בא יחד איתך, נמצא האבא והאימא והבן ביחד בגלות. והקדוש ברוך הוא אומר, אין חבוש, מתיר עצמו מבית האסורים. אני לא יכול להתיר את עצמי לבד, אני צריך אתכם. וזה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כל תשעה באב, תפקו, תתאבלו, תשמו לארץ, תספידו. תצעקו על חורבן בית המקדש, כי אני נמצא איתכם בבית האסורים, איתכם יחד בבית הסוהר הזה, שהוא גלות אחת גדולה, שזה דבר לא טבעי להיות בגלות כזאת. והקדוש ברוך הוא איתנו בגלות, והוא צועק, אני רוצה לגאול אתכם, אבל אי אפשר בלי שאתם תתחילו, תפתחו את הפתח כחודו של מחט. אומר רבי שמעון, זו הסיבה שאנחנו בימים האלה מתאבלים על חורבן בית המקדש, זו הסיבה שביום תשעה באב אנחנו צמים, זו הסיבה, כי אנחנו צריכים לפדות בראש ובראשונה את הקדוש ברוך הוא מבית הסוהר. כמו שאדם שאם נפל לארץ והוא היה עטוף בטלית ותפילין, וגם התפילין שלו ברצפה, שבאים להרים אותו, אז יהודי שיש לו לב ורגש, הוא אומר, תרימו קודם את התפילין, התפילין בארץ. כך אנחנו צריכים להרגיש בגלות הזאת, שהקדוש ברוך הוא עמו אנוכי בצרה, החלצהו והכבדהו. הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בגלות, ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. ממשיך הזוהר ואומר, כי בגלות הזאת השכינה נקראת ענייה, גם הקדוש ברוך הוא קורא את עצמו עני. השכינה נקראת ענייה כי אין לה פרנסה משלה, לפני כן שהיה בית המקדש היא הייתה נותנת שפע. היום היא מבקשת שנביא לה שפע. מבקשת, תגיד מזמור תהילים, תגיד א' ב', תגיד שמע ישראל, תניח תפילין, תן צדקה, ועל ידי זה אני אקבל שפע. וגם הקדוש ברוך הוא נקרא אני בגלות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בגלות, עזבתי את כל האוצרות שלי, נעלתי את כל הכספות. אני לא משתמש בשום דבר, אלא אך ורק במה שאתם עושים בגלות, הפרוטות הבודדות, אותם מצוות שכל אחד ואחד מאיתנו עושה במשך השנה כולה, הוא עושה חסד עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא עני בגלות, והשכינה נקראת ענייה בגלות, והם מבקשים מאיתנו שנעשה איתם חסד, ונביא להם קצת איזה דברים שינעימו להם, ואולי גם שיגאלו אותנו ואותם ביחד. הקדוש ברוך הוא בגלות רואה את השכינה שחוגרת צק, שנאמר אילי כפתולה עניית כפתולה חגורת צק על בעל נעוריה, גם הוא לובש צק, שנאמר על בי שמיים כדרות ושק אשים כסותם. ועוד מדיין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל צרת ישראל, שנאמר בכל צרתם לא צר מלאך פנה בושיעם. אומר רבי שמעון, בכל צרתם זה לשון רבים, שיש קהילה מישראל, קבוצה מישראל, עיר מסוימת, שכונה מסוימת נמצאת בצרה, אנשים יהודים בבית חולים נמצאים על ערש דווי, אנשים שיש להם צרות של פרנסה, אנשים שיש להם צרות של שלום בית, אנשים שיש להם צרות של לא נפקדים בבנים, אנשים שיש להם מסורים שלא מוצאים בנות זוג. אז זה קבוצה של אנשים בכל צרתם. אבל מניין שאפילו אדם בודד יחיד מישראל, יהיה מי שיהיה, כל יהודי ויהודי נמצא בצרה, הקדוש ברוך הוא איתו, שנאמר לא צר. התחלה הפסוק אומר בכל צרתם לשון רבים, כשרבים בצרה הקדוש ברוך הוא איתם בצרה, בצרתם. עכשיו גם ביחיד הקדוש ברוך הוא גם כן איתו לא צר, ומלאך פניו הושיעם. ממשיך הזוהר ואומר, כתוב בתהילים, קרוב אדוני לנשבר לב, לכל אשר יקראו באמת, קרוב השם לנשבר לב. מי אלה נשבר לב? לכל אלה המשתתפים בצער השכינה. הם נקראים נשבר לב, כי השכינה מקומה בלב, אז קרוב השם לנשבר לב. לאלה שהם משתתפים בצער השכינה, שאכפת להם מהשכינה. מה זה אכפת להם מהשכינה? שאדם שומע על יהודים שלא שומרים מצוות, שאדם שומע לצערנו על בנות יהודיות משלנו שהולכות עם לא יהודים ונמצאים בתוך כפרים ערביים, ולצערנו הגענו למצב שיש בנות שאוהבות ערבים וחיות איתם, או שיש בנות שמתפתות, ואנחנו חייבים לדבר על זה ולשים דברים על השולחן, כי השריפה פרצה ונמצאת בבתים הכי טובים היום. בנות הולכות עם גברים נשואים, בנות הולכות עם כל מיני מקומות שלא צריכות ללכת. הגענו למצבים נוראים שהכל בכל, השטן עושה את כל המלחמות שבעולם כדי להכריע, כדי להפיל. כשאדם שומע את זה ואכפת לו וכואב לו, זה נקרא משתתף בצער השכינה. כשאדם שומע על הרוגים ותאונות וכואב לו, זה משתתף בצער השכינה. אדם ששומע על חולים בבתי חולים ומתפלל בשבילם, לא בשביל ממון, לא בשביל כבוד, ולא מבקש עבור זה כסף, זה אכפת לו, הוא משתתף בצער השכינה. כשאדם שומע על יהודים שלא יודעים תורה והוא הולך ללמד אותם תורה, הוא לא דורש עבור זה תמורה, זה משתתף בצער השכינה. כשאדם מתפלל בבית או בבית הכנסת, מתי שהוא מתפלל הוא מבקש על חברו, על חבריו, על סתם על עם ישראל, זה משתתף בצער השכינה. כל זה נקרא להשתתף בצער השכינה. כשאדם רואה את בית המקדש חרב והר הבית שלו בידינו, ואת הכותל המערבי מלא עשבים ושיחים מתי יבנה הבית המפואר הזה, מתי, ואכפת לו וכואב לו על השכינה שנמצאת שם, בודדה וגלמודה, זה משתתף בצער השכינה. והאדם צריך להשתתף בצער השכינה. ואז כותב הראשית חוכמה, שצריך האדם להיזהר בחול, שלא יתענג כל מיני תענוגים, אלא ישאיר את התענוגים הטובים, האהובים לו, לשבת קודש. בשבת ראוי להתענג, לא בחול ראוי להתענג. כי בשבת זה יום שכולו קודש, חול יש שם חולין, בחול אין ראוי להתענג. בשבת אומר הזוהר הקדוש, ראוי להתענג. מי ששומר את עצמו, שכל מיני מאכלים ומלבושים, משאיר אותם לשבת, איש אשר כזה נקרא שהוא משתתף בצער השכינה. ועוד, אומר הזוהר הקדוש, אם אדם רוצה לזכות למידת הענווה, איך יזכה למידת הענווה? על ידי שיזכור את הפסוק, וציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. שצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מאז שנחרב את המקדש, הוא לא נמצא על כיסאו, הוא לא נמצא במקומו, כי גויים באו בנחלתו, כי עם ישראל מפוזר ומפורד בין האומות, כי האומות שולטים על ישראל. אז והקדוש ברוך הוא בוכה עלינו בגלות כל יום, כך אומרת הגמרא, וגם אנחנו צריכים לבכות איתו. אז מי שבוכה עם הקדוש ברוך הוא, זה מראה שאכפת לו מצער השכינה. ועוד אומר רבי שמעון בר יוחאי, כתוב בתורה שאירח כסותה ועונתה לא יגרע. אדם שנושא אישה חייב לה שאיר כסות ועונה, שאיר זה מזונות. השכינה הקדושה צריכה שאיר כסות ועונה, שאיר זה לימוד תורה, מזה היא מתפרנסת, כסות זה ציצית ותפילין, בזה היא מתכסה, עונתה זה קריאת שמה בבוקר, בזמן, ולא אחרי הזמן. כמה השכינה בוכה, אנשים הולכים בלילה, ופטפטים, מטיילים, אוכלים, שותים, והולכים לישון מאוחר, והוא אומר, אני אנוס, אני קם מאוחר, והשכינה בוכה, לא קיבלתי את החלק שלי היום, בא השטן ולקח, הרי מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, אומר הזוהר, אם הגיע הזמן מצווה לקיים ואדם לא מקיים, אז לא רק שהוא הפסיד את המצווה, השכינה, במקום שיעיר לה, הוא יחשיך לה, היה לה בית מלא אורות, ובאזל חיבה לה את האורות, איך אנחנו מסוגלים לשכב במיטה בבוקר, ולא לקרוא קריאת שמע, בזמן, ללכת לבית הכנסת, בתשע, ועשר, ואחת עשרה, לעשות את זה יום, יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, בלי לחשוב מה אנחנו עושים, איך אנחנו רוצים להיגאל, אחר כך אנחנו מתפלאים שיש צרות, אחר כך אנחנו מתפלאים שיש אסונות, כמה אסונות יש לישראל כל שבוע, כמה מתים בתאונות, כמה מתים ממחלות, כמה מתים ככה פתאום שאנחנו לא יודעים אפילו ממה, כמה ילדים נאבדים מההורים שלהם מבחינה רוחנית, כמה בנות מתקלקלות, זה בגלל זה שלשכינה אין כוח, אין לה יכולת לבקש להגן. היא עושה כל אשר לאל ידע לשמור אותנו בגלות הקשה הזאת. אז אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, שאירה כסותה ועונתה לא תגרע. בגלות הזאת אין לה לא שאירה ולא כסות ולא עונה. אומר הרב ראשית חוכמה, שמעתי ממורי רבנו משה קורדבירו, אנחנו, יש לנו בגדים. העני שבישראל, יש לו איזה כותונת. אנחנו, יש לנו משהו לאכול. גם העני שבישראל, יש לו איזה פרוסת לחם, או כוס מים לשתות. לשכינה גם את זה אין. גם את זה אין. לנו עוד יש איזה בית או איזה פינה לשים שם את הראש ולישון. השכינה אין לה את זה ביום שנחרב בית המקדש. אין לה בית, אין לה אפילו מזרון, אין לה אפילו סדין. ומה אנחנו חושבים עכשיו? על מה? איפה לטייל, איפה לאכול, איפה לבלות, מה ללבוש, מה לקנות עוד, מה לאכול. ולשכינה אין, אין. ואנחנו עוד אדישים. אומר רבי שמעון, כשנודד האדם, יוצא לפעמים שהאדם נודד, הוא הולך לחפש איזה משהו, אז הוא לא מצא, הוא צריך לנסוע למקום אחר למצוא. לפעמים לא עלינו, הוא הולך לחפש איזה תרופה. לפעמים הוא הולך לחפש איזה בגד. לפעמים הוא הולך לקנות איזה ספר, הוא מחפש אותו. אז הוא הולך לחנות הזאת, הוא הולך לחנות השנייה. אומר רבי שמעון, כשאתה מנודד, תשתף את השכינה איתך. תאמר, כדאי לי לנדוד, כי השכינה איתי נודדת, גם היא סובלת. אני רוצה לסבול יחד איתה. אומר, ותזכור מה שהיה עם יעקב אבינו. שיעקב אבינו נקרא בעלה של השכינה. מאיפה ראינו? כמו שאמרנו בתחילת דברנו היום, שרחל אמנו היא השכינה בעצמה. אז אם רחל היא השכינה, יעקב אבינו כביכול הוא נקרא בעלה של השכינה. מרשב תבין למה יעקב סבל כל החיים שלו. איזה סבל, אי אפשר לתאר. עליו אמר את הפסוק, לא נחתי ולא שקעתי ולא שלבתי ויבוא רוגז. לא נחתי מעשיו ולא שקעתי מלבן ולא שלבתי מדינה שתמאו את ביתו היחידה. ויבוא רוגז יוסף 22 שנה, אהוב ליבו של יעקב, מחמד עיניו, היסוד הקדוש איננו, איננו. יעקב בוכה 22 שנה, כי ירד אל בני אבל שאולה, לא בחינם. כי הוא סבל בשביל השכינה הקדושה. אומר הרמק, מכאן תלמד כמה אנחנו צריכים לקבל. לנדוד, לסבול, לשתוק, לדום, ולקבל באהבה את מה שעובר עלינו. בשביל השכינה הקדושה שנמצאת בגלות הקשה הזאת. ועוד דבר אומר לכם, מאמר קשה מאוד בזוהר פרשת שמות דף זין. שם הזוהר מעריך מאוד, עוד מדף ה' 2-3 דפים לפני כן, על עניין הגלות ועל הצער הגדול שיש ברקיע ועל הבכי של רחל אמנו כל לילה בחצות. ואיך כל הרקעים מזדעזעים, ואיך המשיח בא ובוכה יחד עם רחל אמנו, ואיך כל הצדיקים בגן עדן מתעוררים ומשתוממים ושומעים את השמועות הנוראות שיש כאן בגלות, את צרות הכלל והפרט, את הסכנות שעורבות לעם ישראל. ממשיך רבי שמעון שם, מגיע בדף זין, שם כתוב, רבי שמעון כבר לא יכל לסבול. אומר הזוהר רבי שמעון, זקף ידו יובחה, ואמר, הרים את הידיים. ידוע שהמפרשים כותבים שכל פעם שאתה רואה בזוהר שרבי שמעון מרים ידיים, כמו קם רבי שמעון וזקף ידו גבאלה ושבח למראה עלמה ואמר ועוד, הכוונה שבאו מים עד נפש, והיה רבי שמעון זוקף 10 אצבעותיו בתפילה, לפני היושב במרומים, וצועק ובוכה. ומה אמר? וי מנדי אשתך באהוז ימנה. אוי, מי שיהיה חי באותו זמן, תכף נראה למה אוי, וזכאה חולקה מן דהזדמן בהוא זמנה, ואשרי חלקו של אותו אדם שיהיה באותו זמן שיבוא משיח, הוא מדבר בזמן שהגאולה תבוא. והוא מסביר למה וי, וי מן דהשתכח בהוא זמנה, דקודשה בריחו יתה, יבוא אז הקדוש ברוך הוא בעצמו וירד פה לעולם התחתון, וישאל ויאמר, מן אינון דקיימין בהדה בכל עובדוי. אומר הקדוש ברוך הוא, ישאל ויחקור מי היה יחד עם השכינה בכל מעשה שעשה. האם שהלכת להתפלל התכוונת בשביל עצמך או בשביל השכינה? האם היה אכפת לך מהעניים שבישראל? האם היה אכפת לך מהחולים שבישראל? האם היה אכפת לך מאותם אנשים שלא שומרים מצוות בתוך עם ישראל ולשכינה יש צער? האם התפללת פעם בשביל צער השכינה? אם כן, אומר אתה בסדר, תכף אני אגיד לך איפה תהיה, ואם לא, מיד מסלק אותו, מגרש אותו מלפניו, והוא לא זוכה לראות בגאולת השכינה. היום ונורא, היום ונורא. לכל אדם לחשוב שהוא עובד את השם, 70, 80, 90 שנה, לטרוח, להזיע, לצום בתשעה באב, לצום ביום הכיפורים, לעשות את כל המצוות שבעולם שהוא יכול, לבנות בתי כנסת ובתי מדרש. אבל, יש לו איזה מחשבה לתועלת עצמו בסוף, לכבוד האישי שלו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא עשית את זה בשביל השכינה, צא החוצה, אני לא צריך את המעשים שלך. לכן אומר רבי שמעון, וואי, וואי, מן דהשתכח בהוא זמנה, וואי מן דהזדמן בהוא זמנה. אילו אם אדם עשה במה שעשה, ולא עשה בשביל כבוד או פרסום, ולא בשביל ממון או איזה נפקא מינה, אלא עשה לכבוד השם יתברך, מיד הקדוש ברוך הוא מזמין אותו עוד בחיים, ולוקח אותו איתו, מטייל איתו בגן עדן, ומראה לו מקום נפלא בגן עדן. מקום יש בגן עדן, אומר שם רבי שמעון, ששמו כאן ציפור, שעליו אמר, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. ומה יש בכאן ציפור הזה? שם זה, יש מאות רבות של עולמות, שבתוכם יושבים כל אבלי ציון, כל אותם צדיקים שפה בחייהם התאבלו על חורבן בית המקדש, כל אלה שקמים בחצות ואומרים תיקון חצות, כל אלה שמתרפקים ובוכים לכבוד השכינה הקדושה ולא לכבוד עצמם, כל אלה שהם שותפים עם מלך המשיח יחד, הם יושבים איתו שם. ואז הקדוש ברוך הוא מאתר אותם את כולם באתרות יקרות מאוד, ונותן להם מתנות יפות ונכבדות. לכן אומר שאתה צריך תמיד לזכור יחד איתך את השכינה הקדושה. דבר נוסף, הלילה מצאתי בפרשת כי תצא ראיה מהם נעשם בדף רש פא דף רפא, שהשם רפא נא לשכינה יהי רצון. שם הוא מצטט רבי שמעון את דברי הגמרא, כל העוסק בתורה, למעשה זה דברי התנאים שמובאים בגמרא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל בציבור, אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו פדעני לי ולבני מבין אומות העולם. זאת אומרת שיש שלוש תנאים כדי לזכות, שהם שלושה עמודים שהעולם עומד עליהם. שלוש תנאים כדי לזכות לזה, אחד שיהיה עוסק בתורה כל יום לקבוע זמן ללימוד תורה. שתיים, שהאדם ייזהר בגמילות חסד. זה לא רק לתת כסף או רק להלוות כסף, אלא לעזור לאחרים שצריכים עזרה, אם זה עצה, אם זה לפעמים להקשיב לו, אם זה לפעמים לחייך לו, אם זה לפעמים אדם במצוקה, לנסות להשתתף איתו, ועוד דבר, להתפלל בציבור. כמובן שזה חוב על גבר, אישה לא חייבת להתפלל בציבור. אבל מי שמקיים את שלושת הדברים הללו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע, כאילו פדית אותי ואת בניי מבין אומות העולם. אני הייתי שבוי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה שחררת אותי מבית הסוהר, בוא אני אתן לך שכר. תאר לך, אומר רבי שמעון, אם אדם פדה איזה איש, בן של עשיר או שר נכבד, יבוא אביו של אותו עשיר, כמה ממון, כמה כבוד, כמה שכר ייתן לאותו איש. ואם אדם פדה בן של מלך, על אחת כמה וכמה, שייתן לו את כל המלוכה, עד חצי המלכות ותעש. פדה את המלך עצמו, המלך נותן לו את כל המלכות. אומר כאן אדם שעושה מעשים טובים ומתכוון להציל את השכינה מהגלות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אותי אתה פדית מהגלות, אותי הוצאת מהגלות, בוא אני אתן לך את שכרך. אומר, ותדע כמה יש ואיפה ולא נגאלנו. שואל רבי שמעון בר יוחאי שאלה אדירה, ענקית, שם בפרשת כי תצא, דף רש פא, כמה יהודים היו כבר שעסקו בתורה, למה לא נגאלנו? כמה יהודים יש שעשו גמילות חסדים ולא קיבלו תמורה על זה ולא נגאלנו? כמה יהודים יש, אפשר לספור, התפללו בציבור, למה לא נגאלנו? מה קרה? הרי כתוב, כאילו פדעני לי ולבניי מאומות העולם, אז שיבדה אותנו, הנה יש בישראל. הוא משיב, צריך לעשות עם קונו, לא לעשות עם עצמו. הוא עושה עם עצמו, הוא לומד תורה בשביל שיקראו לו רבי, הוא לומד תורה כדי שידע מה לענות לשאלות, הוא לומד תורה כדי שיהיה לו מה לדבר בבית הכנסת, הוא לומד תורה בשביל אולי שיקבל איזה מלגה מהכולל, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתלמד, תקבל מלגה מהכולל, אבל תלמד בגללי, בשבילי, לכבודי, בשביל להוציא את בניי מהגלות. אתה עושה גמילות חסד, זה מתחיל בלשם שמיים, אבל זה ממשיך אחר כך, השם מרחם, עם פרסומות וצילומים ותמונות, וכל מיני עניינים, והכל לשם שמיים, אבל הוא יודע אם זה לשם שמיים. אז זה אומר הזוהר, לכן אנחנו לא נגאלנו, כי צריך לעשות עם קונו. ולכן אומר, היא למה השכינה נמצאת בגלות? שהרי אומר, בוא אני אגיד לך מה. הקדוש ברוך הוא ביקש להעניש את ישראל, והשכינה הייתה מונעת. כל פעם הייתה מדברת לטובת ישראל, ואומרת לו, לא, אל תעניש אותם, אל תגרש אותם, אל תחרים את בית המקדש. בסוף חטאו והרבו בחטאים, אמר לה הקדוש ברוך הוא, הפעם אני מגרש אתכם, את ישראל, ואותה ביחד. ואם כן יוצא, אומר רבי שמעון, זה לא יעזור. אתה רוצה שהמשיח יבוא ככה סתם, אפילו אם תעשה את כל המצוות שבעולם, ואת כל התורה שיש, תלמד אותה כולה על פה ישר והפוך, אם לא תעשה את זה בשביל להחזיר אותה, כי אתה, אני ואתה וכל אחד מאיתנו, אנחנו הגלגולים של אותם שחטאו בזמן החורבן, ואנחנו גרמנו שהיא תגורש מהמקום שלה. אם אנחנו לא נחזיר אותה ממש, לא נוכל להיגאל. ולכן אומר רבי שמעון, עד היום לא נגאלנו. ואל תאמר, אז מה, דורות הקודמים לא הצליחו, אני אצליח? כבר כתב המביט רבי משה בן יוסף, בן רבי יוסף טרני, עליו השלום, שאין לזה גבול, גם דור הכי קטן, גם אנשים הכי פשוטים, יכולים לעשות ויכולים להביא את הגאולה. אבל מה? לכוון במה שהם עושים לכבוד השכינה. המגיד, המלאך שהיה לו למרן, רבי יוסף קארו, עטרת ראשנו, מרן בעל השולחן ערוך, המגיד כותב לו, אם היית יודע את הצער שיש לשכינה, והיה לך מושג לרגע אחד, עכשיו אם הוא מדבר, עם מרן, אתם יודעים איזה מרן, מרן רבי יוסף קארו, את כל התורה ידע. את כל התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, את כל הראשונים ואת הרמב״ם ישר והפוך. מי יכול לתאר מה זה מרן? לפעמים אנשים מזלזלים במרן, זה גם... מרן רבי יוסף קארו, היה לו מגיד, מלאך שהיה כל יום, כל לילה, לפעמים 24 שעות ביממה, מדבר איתו, ומגלה לו מה קורה ברקיע. וזה אחד הדברים שהדור שלנו חסר, מזלזלים הרבה מאוד בכבודו של מרן השולחן ערוך, אוי לאותה בושה, אוי לאותה קדימה. ולפעמים מזלזלים בפסקים שלו, שוכחים שזה תורה ממש מהשמיים, שזה השולחן ערוך, כמו שהרב חידה מעיד, שהקדוש ברוך הוא הסכימו, הוא ופמליה שלו למעלה, שמרן רבי יוסף קארו יכתוב השולחן ערוך. לכן זה לא פשוט לבוא ולזלזל, או להגיד אני לא פוסק כמו מרן, או אין הלכה חלילה כמו מרן, וגם אם יש לחלוק, אדם צריך לעשות את זה בכבוד ובדרך ארץ, בוודאי שלא לבזות ובוודאי שלא לסנוע את אלה שפוסקים מתוך השולחן ערוך. זה בורות ועם ארצות, זה אחת המגפות של הדור שלנו, זה חבלי משיח, והתקיים בנו בחקבתה דמשיחה חוצפה ישגה. מרן היה קודש קודשים, והיה לו מגיד, והמגיד אומר לו, אם היה לך מושג, ואם היית יודע את הצער שיש לשכינה, לא היית אוכל, לא היית שותה, ולא היית ישן, אלא היית בוכה יומם ולילה על צער השכינה. אז אם זה אמר מאו מרן, למרן בימים רגילים, על אחת כמה וכמה בתשעה באב, שאנחנו צריכים לקשור מספד ולבכות, כי בעוונות שלנו עדיין השכינה בגלות ואנחנו אשמים, אין דבר כזה לא אשמים. אם השכינה לא יצאה מהגלות, זה בגלל שאין לנו מספיק מעשים טובים. ואומר, תזכור מה שכתוב בירמיה, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. שואל אותו, מה זה באוזני ירושלים? מה לירושלים יש אוזניים? למי הוא אומר לו לדבר? הוא אומר, תדבר עם המנהיגים, תדבר עם התלמידי החכמים, תדבר עם האנשים היושבים בציון. ולמה קורא להם אוזני ירושלים? הרי יש רבים שגרים גם לא בירושלים, יש רבים שגרים בחוץ לארץ. אומר, באוזני ירושלים, אתה יודע מה זה הר הבית? אתה יודע מה זה חורבן בית המקדש? שבוע שעבר יצא לי לשמוע בתחנה שהיא קוויחול חרדית. יושב שם הרב לענות תשובות, ואחד שואל אותו, מה אכפת לי? מה אכפת לי במילים האלה, מה אכפת לי, לי, אתם מבינים איזה, הוא כבר משהו, הוא שלו, העולם שלו, הוא, החיים שלו, ברשותו, מה אכפת לי מבית שנחרב לפני 2400 שנה, והוא מתחיל להסתובב איתו ולהתפתל לענות לו, במקום להסביר לו, אתה לא יודע מה זה יהודי אם אתה שואל שאלה כזאת, להתחיל להסביר לו מה זה שורש ביהדות, מה זה שורש באמונה, בשביל מה באנו לעולם, לעבוד את השם, לגאול את השכינה, לבנות את בית המקדש. אז הוא אומר לו, אתה יודע למה? אחד ששואל שאלה כזאת, ספק אם הוא יהודי, למה? למה? כי באוזני ירושלים אומר המגיד, שאנחנו כל הנשמות של היהודים נחצבו מהר הבית, והמקום שממנו ירדו הנשמות שלנו זה הר הבית. ולכן יהודי שעומד מול הר הבית מרגיש התרגשות. הגוף שלו רועד. שהוא שומע את החורבן ומזדעזע, ובתשעה באב הוא לא יכול אפילו לאכול, הוא לא ירצה לאכול, ובתשעה באב הוא לא ירצה לשמוח, כי הוא מרגיש הנשמה שלי חסרה, הבית שממנו נחצבו הנשמות של ישראל, הסלע שממנו כל הנשמות של ישראל יצאו משם, וזה פירוש באוזני ירושלים, מקור נשמותינו ממנה. כמו שכותב השלה, שצריך להספיד ולבכות, ובעיקר בתשעה באב, שעל ידי שאדם בוכה ומספיד בתשעה באב, הנשמה שלו מזדככת, וישראל מתעוררים לשוב בתשובה. ומה זה גורם? הוא אומר, זה גורם שהשטן נשבר, וכוח הטומאה נחלש, והחיצונים מסתלקים, ובפרט בלילה כזאת, שכותב רבנו ארי, אין לילה בשנה שבה גובר אויב, שבה גובר הסתרא אחרא, שבה גובר השטן, ועושה כל אשר לאל ידו, והטומאה גוברת כמו ליל תשעה באב. ועל ידי הבכי והמספד, הקינות, והתשובה והרהורי תשובה וחשבון נפש, החיצונים מסתלקים. מסתלקים. ואומר רבנו ארי, זה סוד הפסוק, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. למה פתח באלוהים וסיים באל? אומר, ולמה אמר לך, ואחר כך אל תחרש, שזה לשון נקבה, וסיים, אל תחרש ואל תשקוט, שזה לשון זכר. הוא אומר, מדובר פה בשתיים. מדובר פה על רחל אמנו, ומדובר פה על, על הקדוש ברוך הוא בעצמו. אלוהים אל דומי לך, הקדוש ברוך הוא אומר לרחל, תמשיכי לצעוק ואל תפסיקי אפילו רגע. תמשיכי לזעזע את כיסא הכבוד, תמשיכי לזעזע את הרקיעים, תמשיכי לזעזע את נשמות הצדיקים שבגן עדן, שהם בוכים הלילה. כותב הרשש שכל לילה בחצות נשמות הצדיקים בגן עדן בוכים ומצטערים בצער ישראל, והולכים ושואלים מה קורה איתנו פה, והם שומעים את כל הצרות של ישראל, והם בוכים ובוכים ובוכים, אבל בתשעה באב כל הזמן הם בוכים, אין להם שמחה רגע ואין להם שקט ומנוחה לשנייה אחת. שאל אותי אחד, מה עושים? כתוב, יש מנהג ללכת לבית הקברות בתשעה באב, אני אקרא שם תהילים. אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, אז למה הולכים? אמרתי לו, הולכים לבכות. תלך לבית הקברות בתשעה באב ותבכה ותבכה ותבכה. זו הסיבה שכתוב ברמה בשולחן ערוך, שנוהגים בתשעה באב ללכת לבית הקברות, לא הולכים לקרוא שם, לא בשביל לעשות השכבות, זה לא יום של השכבות, זה לא יום של בקשות, זה לא יום של תחינות. יש כאלה טיפשים הולכים לטייל, הולכים לקברי צדיקים באוטובוסים, נשים יוצאות בלילות, בימים, ביום תשעה באב, עשו את זה יום של טיולים, יום של כיף. השם ישלח להם שכל. יום תשעה באב זה יום של הספד. אז הצדיקים מספידים יחד איתנו, אז טוב להם שמגיעים לבית הקברות, והם רוצים לבכות איתנו. כאן לזה שיש להם כוח לבקש יותר. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא לרחל, רחל, אלוהים אל דומי לך, את נקראת כמו אלוהים כי את השכינה, את יש לך כוח לתת שפע, אל דומי לך, אל תשתקי. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אבל אני מבקשת, אני מבקשת, אל תחרש ואל תשקוט, אלא אל תחרש, אל תפסיק, אל תעצור, ואל תשקוט אל, תמשיך אתה לבקש מישראל שישובו בתשובה, שעל ידי זה יהיה אפשר לגאול אותם, שעל ידי זה יהיה קץ לגלות. כמה נבכה, כמה תשעה באב יבוא ונבכה, די. אומר לכן, אל תחרש ואל תשקוט אל, ולכן היא אומרת לו, אני מבקשת שאם אתה אומר לי לבכות, בוא תבכה יחד איתי, ובוכים שניהם יחד. הקדוש ברוך הוא, עם רחם אמנו, בוכים עלינו, שאנחנו לא יודעים אפילו שאנחנו חולים, ואנחנו חושבים שהכל בסדר, והכל טוב, והאדמה בוערת מתחת הרגליים. אין פינה של שקט. היוקר מאמיר ואף אחד לא עושה כלום. יש אנשים עניים שסופרים כמה פרוסות לחם לאכול ביום. יש ילדים שאין להם לקנות אפילו שוקולד על הלחם, איזה מריחה. יש אנשים חולים שסובלים ונענקים בכאבים שלהם. יש כמה אנשים שסובלים שהילדים שלהם התקלקלו והתדרדרו. איזה צרות יש לעם ישראל, ובמה אנחנו עסוקים? בטיולים, בבילויים, בשירה ופיוט, ולצרוב דיסקים, לגלוש באינטרנט ולהעתיק כל מיני סרטים וסרטונים וקשקושים ושטויות והבלים. איפה הגענו? איך, עד מתי נהיה בגלות הנוראה הזאת? מה מצב הכשרות? כמה מצב הכשרות בחירה? מצב הגיור, כמה 20,000 גויות הכניסו לנו לתוך עם ישראל שהם גירו אותם כלפי חוץ ולא שומרות תורה ומצוות. איך זה בתוך כרם ישראל יכניסו לנו כל מיני נחשים ועקרבים? איזה צער זה לקדוש ברוך הוא ולשכינה. אז רחל אומרת לקדוש ברוך הוא, אל תפסיק. והוא אומר לה, אל תפסיקי, תבכו, בואו נבכה יחד על עם ישראל שנמצא במצב השפל, ואומרים לחושך אור, ואומרים על הלילה יום, ואומרים על גלות גאולה. הוי, איזה חושך זה, איזה מחלה נוראה הזאת, כמה שקר שולט בעולם. על זה צריך לבכות, על זה צריך להצטער. רבי משה דלאון כותב בספרו שקל הקודש, מהו שאנחנו מסיימים בתפילה כל יום, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. הוא אומר, תדע, החורבן זה ממש כמו מיטה, כמו מוות. למה זה כמו מוות? כי מה יש במוות? מוות זה דבר נורא קשה. מוות זה פרידה. זה שני גופים שהיו ביחד. אין איש מת אלא לאשתו. אין אישה מתה אלא לבעלה. שלא יבוא על אף אחד כשמת איזה יקיר במשפחה. מי יכול להבין את גודל הכאב? למה? כי היו יחד ונפרדו. אומר, ככה זה החורבן. חורבן בית המקדש, מה זה חורבן בית המקדש? אומר רבי משה דלאון, חורבן בית המקדש זה היו ישראל והקדוש ברוך הוא מחוברים. היו ישראל והשכינה מחוברים. היה הקדוש ברוך הוא מחובר עם השכינה. ובגלות הם נפרדו, וזה כמו מוות. זה כואב לקדוש ברוך הוא, זה כואב לשכינה. ואם לנו זה לא כואב, סימן שהאדם לא חי. מי שלא כואב לו, הוא לא חי, הוא מת. וכותב הרב תולעת יעקב, אבלי ציון, בלילה שהם בוכים בלילה לא תואמים טעם מיטה, ועליהם נאמר אין הראלם צעקו חוצה, כי בגלות נסתם השפע והנהר יחרה ויבש. וכל הצרות שיש היום מחמת היובש של נביאת האור שהיה יורד אל בית המקדש. והחיצונים הם נקראים מתים, אבל איך הם חיים? רק על ידי חטאים שלנו. שאנחנו עושים עוונות, אז אנחנו מחיים אותם. את המת אנחנו מחיים. כמו המעשה שהיה במדרש, שהמדרש לא סתם מביא את אותו מעשה, באותו יהודי, או גוי, יותר נכון זה היה עם גוי, שהלך בדרך, במדבר, והגיע לאיזה שדה וראה שתי ציפורים רבות אחת עם השנייה. קמה אחת על חברתה והרגה אותה. אחרי שהרגה אותה, הצטערה הציפור מה עשתה, טסה לאיזה מקום, לאיזה גבעה, וחזרה אחרי כמה דקות ובפיה עשב. ושמה את העשב הזה על אותו ציפור המתה, והנה הציפור קמה לתחייה. והעשב היה ברצפה. הבין אותו איש שזה עשב שמחיה מתים. אמר, או, אקח אותו איתי ואתעשר ממנו עושר גדול. שם את העשב הזה בכיסו והתחיל ללכת. ושמח, כולו רוקד, אומר, אני אבוא לעיר ואחפש איזה עשיר שאיבד מישהו מיקיריו, אגיד לו, תן לי כך וכך זהובים, אחיה לך את המת. הלך, לפני שבא להיכנס לעיר, ראה גבייה של אריה. אמר, בוא נבדוק אם העשב הזה עובד, ואשים אותו על גבייתו של אותו אריה. שם את העשב על הגבייה של האריה, והנה האריה קם ונהם ועמד מולו. הסתכל האיש על האריה, והנה קם האריה וטרף אותו, את האיש הזה. נמצא האיש הזה החיה את האריה שהרג אותו בעצמו. כך גם אנחנו חס ושלום, כאשר עושים חטאים, אנחנו מחיים את החיצונים, את השטן שהוא שהורג אותנו. כי הם לא יכולים לחיות בלי חטאים שאנחנו עושים. מהחורבן הם ניזונים, ולכן הם מתאמצים להתפרנס בכל כוחם. ומה התקנה? כותב רבנו אברהם אזולאי בחסד אברהם, שמי שזוכה ומתאבל מבטל את הדין, ואז זוכה שבגללו המשיח מצר על ההרוגים ונזכר על בית המקדש ונכנס לגן עדן ובוכה ומעורר את הגאולה ומקרב אותה. ועל זה אמר הרוממך אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. אומר הרוממך השם כי דיליתני, יש חורבן שהוא לצורך בניין. עכשיו החורבן הזה זה לצורך בניין, כי החורבן הזה מחלה את העוונות. והאדם הזה נהפך לחלב. הרוממך כי דיליתני. ואז מתקיים והר ציון תהיה פלטה והיה קודש, זה הכותל המערבי שנשאר, שהוא סימן שעתיד הקדוש ברוך הוא לגאול אותנו. כמו שכותב המהר"ל, יש בכי בבתי גבי, אומרת הגמרא, ויש בבתי ברי. יש בכי במקומות פנימיים ויש במקומות חיצוניים. בכי של הנשמה זה בתי גבי, שהיא חסרה כפרה של בית מקדש. אבל מלאכי השרת בוכים על העולם הזה התחתון שיש לו חיסרון. יש שני חיסרונות בגלות הזאת, חיסרון פנימי וחיסרון חיצוני. חיסרון פנימי זה של הנשמה, כפרה של הנשמה. אבל יש חיסרון חיצוני שהוא הדברים הגשמיים שהאדם מרגיש ורואה אותם. אבל מה אנחנו מבקשים? מבקשים את אותה בקשה קדומת קדם מזמן החורבן שאמר אותה ירמיה הנביא. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. אומר הנביא ירמיה, השיבנו ישראל מבקשים ממך שתחזיר אותנו בתשובה, תבנה לנו את בית המקדש מחדש, אבל לא סתם בית מקדש, אלא כימי העולם מוכשנים קדמוניות, יש כקדם ויש כימי העולם מוכשנים קדמוניות. כימי העולם זה בזמן משה רבנו, שנים קדמוניות בזמן שלמה המלך, אבל כקדם, כמו אדם הראשון שהיה יושב בגן עדן. כלומר, אנחנו מצפים לגאולה, והפעם גאולה כזאת שתהיה גאולה מושלמת ומוחלטת רק על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי שום בשר ודם. ואותה גאולה תהיה שאנחנו נחזור למדרגת אדם הראשון לפני החטא ונזכה להיות בחיי חיותנו בגן עדן. ויהי רצון שנזכה לשנה הבאה, לשיר בבית המקדש הלילה הזאת, ולהיות יחד חיים בתוך גן עדן, והשם יתברך יתמלא ברחמים מעלינו, ועל כל ישראל אחינו, ועל השכינה הקדושה שיגאלנו גאולת עולמים, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.